שלום, שלום וברכה, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו בספר שמות, זה האמת די מרגש. סיימנו את ספר בראשית לא מזמן. התחלנו את חומש שמות, את החומש השני בתורה. בשבוע שעבר הייתה לנו מין, הייתי אומרת, מצגת כזאת, קבלת פנים. מי זה משה, מי זה פרעה, להבדיל, מי המשפחה של משה, כמה קשה השיעבוד, והבחירה במנהיגות של משה, עם הבשורה, הגיע זמן הגאולה, שלח את עמי. אחרי מאות שנים של שיעבוד, עם ישראל מתחיל לצאת במצרים, וזה לא רק עם שעובר מנקודה X לנקודה Y על פני המפה של המזרח התיכון. זה הרבה יותר מזה. זו בשורה של קץ לעבדות, של חירות, של שוויון, בדרך להר סיני, למתן תורה, בדרך לארץ ישראל, לכאן, לכל מה שאנחנו בונים כאן עד היום. כלומר, האירוע הזה הוא באמת סוג של אירוע היסטורי, אפילו הייתי אומרת נצחי, על זמני. כל שנה כשאנחנו קוראים מחדש את הסיפור הזה, הפרשנים שלנו מבקשים, מתחננים, שלא נקרא אותו כבאמת משהו שקרה פעם להם, אלא משהו שקורה כאן ועכשיו לנו. בספר המיוחד הנתיבות שלום, ספר של מתוך תנועת החסידות, נאמר המשפט המיוחד הבא, שימו לב. כל השליחות למענה ירד האדם לעולם, היא למען יוציא את עצמו ממצרים. כלומר, אם שאלתם את עצמכם למה באנו לכאן, לא כדי לקרוא על יציאת מצרים, כדי להוציא את עצמנו ממצרים, כל אחד והמצרים שלו, השיעבוד שלו וגם האחרות שלו. איך עושים את זה? או היינו שואלים את זה אולי אחרת. מה עלול לעכב את החירות? מה עלול לעכב את הגאולה? הפרשה שלנו כבר ממש מתחילה את זה. מכות מצרים מתחילות בפרשה, 10 המכות המפורסמות. זה מתחיל אצלנו עם דם, צפרדע, כינים. אבל אפשר לתאר עכשיו רק את הניסים. את באמת איך היאור הופך לדם, וכל מצרים מתמלא בצפרדע, ואז מכת כינים די מגעילה וכו'. השאלה מה זה יגיד לנו? והרבה פרשנים אומרים, הניסים זה הוואו, האברקדברה כאילו, של הפרשה, זה באמת מרשים ונהדר, אבל איך זה משנה אותנו? איזה דברים אנחנו מהפרשה יכולים ללמוד כדי לצאת מעבדות לחירות, כאן ועכשיו? אנחנו נלך ברשותכם, ממש צעד צעד עם הפרשנים של הפרשה, וננסה לראות איך אפשר לקדם חיים שמוציאים אותנו מהשיעבודים שלנו היום. נדבר על ארבעה דברים, שמי שקורא את הפרשה רואה אותם, זה לא איזה נסתרות, זה כתוב. לפעמים צריך את הפרשן שיכוון לך את הפנס ויגיד, עזוב רגע את מכת ערוב ודבר ושכין. תראה, זה הסיפור. אז אנחנו ננסה ללכת עם פרשנים כאלה שלוקחים את אלומת האור ומאירים את מה שחשוב לראות. איך מתחילים? מאיפה הסיפור בכלל מתחיל? רוצים, כל אחד פה רוצה לשפר, לשדרג, לשנות הרגלים ישנים, לצאת מכל מיני דברים שמקבעים אותנו, שמגבילים אותנו? אפשר להגיד שזה מתחיל במילים I have a dream, או יש לי חלום, בלשוננו. חזון. משה רבנו מגיע לעם ישראל וקודם כל מציג תוכנית פעולה, לא טקטיקה, אלא מהות. למה? אחרי זה נדבר על איך יוצאים, אבל למה בכלל יצאת ממצרים? מה ההבטחה שניתנה בעבר? איך נממש אותה בהווה? לטובת עתיד טוב יותר. החיבור הזה שהופך כל פרט מסכן שעומד שם ובונה פירמידות בטיט ובלבנים, הופך אותו לשותף בסיפור היסטורי מלהיב, זה האש שמציתה את כל הסיפור בהתחלה. כלומר, לפני שאתה בא ואומר לאנשים, ביום זה וזה, תהיו בתחנת אוטובוס, נצא ממצרים, על גמלים, על חמורים, תגיד להם, למה עושים את זה? תן להם חיבור לסיפור גדול ומלהיב. וכך הפרשה שלנו מתחילה, פרשת וערה, מתחילה בדיבורים, באמת, הייתי אומרת, נרגשים, היסטוריים, של משה רבנו, מול העם הסובל. ובלשון התורה זה הולך כך. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. אלה הכל דברים שהוא צריך להגיד לעם ישראל. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. יש לנו ברית, ואני רואה את הסבל שלכם, והוא לא לשווא, ואנחנו נמשיך את הברית הזאת. לכן אמור לבני ישראל, כן? לך ותגיד להם, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. וואו, יש פה הצהרת כוונות מרגשת, יש פה תפיסת עולם, יש פה חיבור של הכל, הכל, הזכות של האבות, והבטחה לבנים, והעם, והארץ, והתורה, עכשיו אפשר לצאת לדרך. כלומר, נתנו רוח, נתנו איזה טעם לכל העשייה, גם לסבל. יצא לי לראות לא מזמן סרט, אולי אני אגיד זה אחרת. יצא לי להיות באושוויץ, בלי לטוס לפולין ובלי להיכנס לבידוד. פה בירושלים, שמתי משקפיים של וירטואל ריאליטי, של מציאות מדומה, יחד עם אוזניות, ולשעה אחת הייתי באושוויץ. היה לי ממש קשה להוריד אחר כך את הערכה הזאת ולחזור למציאות היומיומית, כי באמת במובן מסוים הסרט הזה לקח אותי לשם. הסרט הזה צולם באושוויץ בזמן הקורונה, כאשר בעצם המחנה היה ריק ואפשר היה להכניס אליו צוות צילום, כי בדרך כלל באושוויץ הכל פעיל ומלא קבוצות, דווקא בזכות הקורונה יכלו לצלם את הסרט, ואפשר לראות גם איך צילמו שם, אבל גם איך רואים את זה היום כאן ועכשיו, בעצם בישראל. קוראים לסרט הזה ניצחה הרוח, שלוש קולנועניות חרדיות, צעירות, יזמיות, שבעצם צילמו אותו בטכנולוגיה של 360 מעלות, עם רחפנים, עם מדריך, שמדריך אותך שם בתוך שבילי המחנה, ואתה במשך באמת שעה נכנס פנימה. ושמתי לב, ואפשר להשוות, אני חושבת, בין שיעבוד מצרים והאכזריות לבין הצרה הזו של דורנו, השואה, שמתי לב בעדויות של הניצולים ובסיפורים, שמי שהיה לו איזה חזון, איזה חלום, גם הצליח לצאת משם. מי שלא התייאש תוך כדי, מי שראה את העתיד, מי שהיה מחובר לסיפור הגדול, קיבל הרבה יותר כוחות לשרוד. מכירים את זה אולי כל אחד מסיפורים אישיים של ניצולים ששמעתם לאורך השנים. כלומר, מה שנותן טעם בתוך הפורענות ובתוך השיעבוד ובתוך האלימות, בתוך החושך, זה אם יש לך איזה אור להדליק, וככה בעצם הפרשה שלנו נפתחת. אוקיי, צריך לתת כנפיים, צריך לתת לבן אדם רוח, אין בעיה. אבל זה לא מספיק. בטח שבעידן שלנו זה לא מספיק. יש על הספרים, גם פה מאחוריי, בתוך ספרים, בספריות, הרבה אידיאולוגיות. הרבה רעיונות נהדרים, הרבה ערכים, אפשר לקרוא ולשמוע, אין בעיה. זה לפעמים חסר טעם, חסר תועלת. לפעמים מה שמעכב את הגאולה, נמצאת לידינו, הזמינה, הטוב לידינו. אנחנו פשוט מפספסים אותו. כלומר, אנחנו בעידן מאוד מאוד קצבי, מאוד שטחי. ולפעמים דיבור עמוק מדי. תפיסת עולם מדי, הייתי אומרת, אידיאולוגית, היא לא מתקבלת בעידן של כל כך הרבה עומס ושל כל כך הרבה מהירות. תחשבו כמה גירויים עכשיו מפריעים לכם, ועכשיו זה שעה יחסית רגועה. עכשיו כמה הפרעות, כמה הסחות דעת, כמה מסכים מתחרים על תשומת הלב שלכם, כמה משימות, כמה עוד רעשים ודברים ואנשים ודברים שרציתם לעשות או שהחמצתם לפני ואחרי. הרבה מאוד פעמים אנחנו פשוט לא מרוכזים. ומה שקורה אצל משה, וזה דבר מאוד עצוב, הפרשה נפתחת באותה באמת יריעה רחבה, באותו טקסט מרגש שקראנו. אבל אין מי שיקשיב. אין מי שיפנים. אין מי שיקבל. הם לא במצב שבכלל בו הם מסוגלים לקלוט את המסר הגדול. הם בכזאת קטנות, בכזאת קטנוניות, הם באמצע שיעבוד. מה אתה בא לי עכשיו עם תפיסות עולם, עם אידיאולוגיות? או בפסוקים, כמו שהפרשה אומרת את זה, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. אגב, בתורה זה מופיע ממש פסוק אחרי פסוק. כלומר, רגע אחרי שמשה מסיים את הנאום הנרגש, אין מחיאות כפיים, וואו, נהדר, אנחנו הולכים אחריך, קדימה, שלח את עמי, מה פתאום? הוא מגלה שיש לו בעיה, לא רק עם פרעו שמסרב לשלוח וצריך להביא לו מכה אחרי מכה, יש לו בעיה עם העם, העם גם לא איתו. בעצם הוא מוצא את עצמו בשתי חזיתות, אין לו בייס, וגם אין לו מול מי, פרעו הרשע, וגם העם בכלל לא איתו. איך? הם לא שומעים אותו. הוא מדבר, אבל הם לא שומעים. למה? קוצר רוח, עבודה קשה. פרשנים מבקשים לחלק בין שני דברים. אם זה כתוב בתורה, רגע, שמים לב. יש דבר שנקרא קוצר רוח, ויש דבר שנקרא עבודה קשה. והם לא תלויים זה בזה. יכול להיות אדם שאין לו בכלל עבודה קשה, אבל הוא חי בקוצר רוח. הוא לא מרוכז, הוא לא קשוב, הוא לא נושם. אין לו עבודה קשה, הוא לא צריך לבנות פירמידות. יכול להיות אדם שמחויב לעבודה קשה, אבל אין לו קוצר רוח. למרות העבודה קשה הוא מסוגל להיות סבלני, קשוב, לא לרוץ מדבר לדבר, להאזין, ולא לפספס מסרים כמו זה של משה. פה היה שילוב. הם גם באמת אובייקטיבית עבדו עבודה קשה, נעומה, בלבנים, בתית, בחומר, ובאמת עברו דברים קשים. אבל העבודה קשה גם גרמה, גם לקוצר רוח. והשילוב של שניהם, הקומבינציה הזאת, לא מאפשרת לנו קשב. זאת בדיקה, כך אומרים פרשננו, שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, בדור שלו, בתקופה שלו, בטח ובטח בדור שלנו, כן? אתם כבר מבינים לאן זה הולך. דווקא עבודה קשה יש פחות בעידן הזה, ודאי שיותר נוח לנו מדורות קודמים, כמעט בכל המדדים, העבודות היום עם יותר זכויות, והפסקה, ופנסיה, ואמרנו זכויות סוציאליות, ושפיות, כן? אין היום כמעט משטר של עבדות, ואנשים עובדים בדרך כלל בישיבה, או במאמץ פיזי מתון, מוגבל, ועם שעות מוגבלות וכולי, ואוכלים תוך כדי, ומסוגלים להתלונן אם לא. כלומר, עדיין יש עבודה קשה, אני לא מזלזלת, אבל לא מדובר על, זאת אולי פחות הבעיה המרכזית של האנושות כרגע. קוצר רוח, ודאי שיש היום יותר מאשר אז. האדם אז קם בבוקר, ראה את השמיים, והלך לישון כשהכוכבים עלו. זהו, הסחות דעת זה מי שהיה סביבו. עד כאן, היה מאוד מוגבל. קוצר רוח היום, כלומר חוסר היכולת להתרכז, כמובן שזה היום בטופ, בסי, ובמובן מסוים זה עלול לגרום לנו לפספס בשורות של גאולה, דברים טובים שעוברים לידינו. נראה לכם את הנתונים שמתפרסמים כל שנה, ככה לסיכום השנה, על מה קורה בדקה אחת באינטרנט. זה תמיד מעניין לעקוב, כי כל שנה זה יותר. ביוטיוב למשל, כל דקה, כל 60 שניות, עולות 694 אלף שעות לצפייה. בפייסבוק, 240 אלף תמונות, יחד עם אינסטגרם, זה יותר מ-300 אלף תמונות שעולות כל 60 שניות. כלומר, בלתי אפשרי לראות, לעקוב, בכלל להסתכל, אתה פשוט מרגיש איזושהי הצפה. 167 מיליון קטעי וידאו נצפים בטיק טוק בכל 60 שניות, ואנחנו שואלים את גוגל יותר מ-5 מיליון שאלות בדקה. שוב, המוח שלנו הוא כבר במה שנקרא מיקור חוץ ובאוטסורסינג, אנחנו שואלים את גוגל כל שאלה, יותר מ-5 מיליון, 5 מיליון שאלות ב-60 שניות, זה מספרים בלתי נתפסים של בעצם הצפה, הייתי אומרת, פעם קראו לזה אוטוסטרדת המידע, היום אפשר לקרוא לזה אינטיפדת המידע, כן, אפרופו קוצר רוח, וזאת נקודה שצריך לשים אליה לב, האם מרוב מידע אנחנו לא מפספסים את המידע החשוב, האם מרוב, הייתי אומרת, הצפה, אנחנו בכלל מסוגלים להבדיל בין עיקר לטפל, והאם מרוב מסרים קטנים, מהירים, מתקתקים, רק שים פה כוכב ופה לייק ופה סמיילי ופה אימוג'י ופה אגודל, אם אתה לא מפספס את המסרים הגדולים של חייך, שמגיעים אולי בצורה פחות נגישה, כן, משה רבנו לא תמיד הכי חזק בטיק טוק, אבל המסרים שלו הרבה יותר אמיתיים מרוב מה שרץ שם, וקוצר רוח, אנחנו רואים את זה בעיקר אצל פרשנים בני דורנו, זאת נקודה שיכולה לגרום לאדם באמת לא לצאת מעבדות לחירות, נקודה ששווה לשים לב אליה. אז בעצם התחלנו בזה ב-I have a dream הזה, בחזון. המשכנו לקוצר רוח ועבודה קשה. גם אם יש לך חלום, שיהיה לך זמן בכלל לשמוע את החלום. המון פעמים הדחוף דוחק את החשוב. תמיד, הכל דחוף, דחוף, דחוף. רגע, אבל מה חשוב? יש את המשל המפורסם על האבנים הגדולות והאבנים הקטנות. אותו מרצה שבא לכיתה ומילא את הקד במלא אבנים קטנות ולא היה מקום לאבנים הגדולות. אבל אם הוא פתח באבנים הגדולות, היה לו מקום לשפוך אחר כך עוד אבנים קטנות. מה האבנים הגדולות של חיינו? שהקוצר רוח ועבודה קשה לא יגרמו לנו להחמיץ את היציאת מצרים שלנו. מפה אנחנו עוברים לעוד נקודה מדהימה. התורה מאוד מאוד שקופה, מאוד גלויה, מאוד כנה איתנו. ראינו את זה גם בשבוע שעבר, כשמשה אמר שהוא כבד פה וכבד לשון, ולא רצה לצאת לדרך. אנחנו רואים שהרבה מאוד פעמים, דווקא מודעות עצמית, יכולה לקדם את הגאולה. כל יציאת מצרים בעצם, מתבססת על זה שמשה, בגילוי לב, מספר לאלוקים, מספר לנו, קוראי התורה, עם מה הוא מתמודד, וזה מייצר מודל מאוד מאוד מעניין של שיתוף פעולה. שזה תמיד הרבה יותר טוב מטיסת סולו. בואו נראה רגע קודם כל מה זה אומר מודעות לליקויים או מודעות למוגבלות. נראה מה משה קודם כל אומר. שימו לב. איך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים? הוא אומר את זה לאלוקים. ואחר כך עוד פעם, הוא אומר את אותו דבר. ויאמר משה לפני השם, הן אני ארעל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה? קודם כל יש לנו פה כנות, יש לנו אותנטיות. לפעמים אני חושבת שהבעיה הכי גדולה זה לא להכיר בזה שיש לך בעיות. אז פה אנחנו אצל משה בעניין הזה, זה לא הסיפור. הוא משתף בבעייתיות. הסיפור שלו זה לא קריזמה. זה לא שהוא נותן נאומים מדהימים. ואולי אנחנו קצת מעריכים יותר מדי את מי שמדבר יפה. משה מבוסס על מידות ואיכויות וסגולות אחרות שהן לא דיבור יפה. אבל אוקיי, בואו נשווה את זה לפרעו, כי זה מה שמדהים. פרעו מנסה לשדר לעולם, לא רק שאני מושלם, אני חצי אלוקים. אצלנו המנהיג הוא בשר ודם. משה בסוף התורה ייקבר, ייפטר, הסתיימו ימיו בעולם הזה על פני האדמה. פרעה מנסה לשדר, אני אלוקים, אני בכלל על אנושי, אני על זמני. דוגמה קטנה, בדיוק זה מופיע שם באותם פסוקים, זה מצחיק לראות, זה פתטי לראות, כן? את הניסיונות של פרעה ככה לשלוט על עמו. שימו לב, לך אל פרעה בבוקר, אומר אלוקים למשה, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור. אלוקים שולח את משה לשפת היאור, למה? מה פרעה עושה על שפת היאור? למה צריך ללכת אליו המימה, רשי? הנה יוצא המימה לנקביו, שהיה עושה עצמו אלוקה, ואומר שאינו צריך לנקביו, הוא משקים ויוצא לנילוס, ועושה שם צרכיו. אז טוב, סליחה באמת על הדימויים הפיזיים, אבל פרעה לא הולך לשירותים בארמון, מה הוא בין אדם רגיל? אז הוא הולך בבוקר, לפני שכולם רואים ליאור, ועושה שם את צרכיו. אומר אלוקים למשה, חכה לו שם תתפוס אותו. כלומר, יש לנו מנהיג שאומר, אני ארעל שפתיים, אני כבד פה, אני כבד לשון, לא מתבייש במישהו, ויש לנו מנהיג שלא מוכן להודות, מנהיג במרכאות, לא מוכן להודות שהוא צריך ללכת לשירותים. אנחנו מבינים היטב מה הגרסה הנכונה, אבל זה משל גם עלינו, כן? אם אנחנו משדרים שלמות ואיזה שריון וחוסר פגיעות ומושלמות, או כנות ואותנטיות ואמיתיות, ומה שקורה אצל משה, וזה היתרון הגדול, זה סינרגיה. בעצם נוצר פה מודל מנהיגות, מרים, משה, אהרון. במובן הזה אומרים שסינרגיה, אחד ועוד אחד זה יותר משתיים. אז כאן אחד ועוד אחד ועוד אחד זה יותר משלוש. מרים, משה ואהרון זה מודל מנהיגות מדהים של אחים שפועלים מתוך אחווה. כל אחד הוא נביא, נביא נביאה, והם יוצאים יחד למשימה הזו. ובמובן מסוים הייתי אומרת אפילו מועילים ומשפרים, כל אחד מביא את הזווית המיוחדת שלו, את תרומתו המיוחדת, ויחד עם ישראל הולך בעקבותיהם. במקרה של משה ואהרון, התורה שוב משקפת לנו עד כמה הייתה בהם את אותה ענווה ואת אותה פשטות. בואו נסתכל רגע איך התורה מתארת באמת את, את ההנהגה שלהם, יש הרבה מה ללמוד מזה. הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הם המדברים אל פרעו מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. שימו לב שזה מתחיל בהוא אהרון ומשה, זה מסתיים הוא משה ואהרון. מה הקטע? אומר לנו רשי, נשארו בשליחותם ובצדקותם מתחילה ועד סוף. כלומר זה לא משנה משה ואהרון, אהרון ומשה, הם יחד בסיפור הזה והם לא השתנו. מהיום הראשון של יציאת מצרים עד סוף ספר דברים כששניהם נפטרים בסוף המשימה עוד 40 שנה במדבר, משה ואהרון, אהרון ומשה, נשארים, הייתי אומרת, בלי דיסטנס, בלי גינון הכבוד, בלי אגו שמתנפח, בלי שררה וגדולה, וזה דבר עצום. יצא לי פעם להגיש תוכנית בוקר, בזמן של אחת מתוכניות הריאליטי המוזיקליות שהן משודרות, וליווינו את המתמודדים. ואני ראיתי בעיניים שלי איך, לא איך שיר נולד, איך כוכב נולד, איך כוכב מתנפח. מגיע איזה אלם נער באישן כזה מהפריפריה, לשיר בפעם הראשונה, מתרגש וקצת ככה מסמיק, ואז הוא עולה עוד שלב, ובעונה השנייה הוא כבר קצת יותר עם ביטחון עצמי. ביטחון עצמי זה מצוין, אבל בפעם השלישית הוא כבר מגיע עם הסוכן שלו, בפעם הרביעית הוא כבר סנוב ועם חדר הלבשה ואיפור משלו, בפעם החמישית הוא כבר לא סופר אותנו המגישים, בפעם השישית הוא כבר בכלל... ויש פה משהו שממש ראיתי, לא אצל כולם חס וחלילה, אבל ראיתי אצל חלק מהמועמדים, עלייה לגדולה היא לא תמיד עלייה, לפעמים היא ירידה במובן של האישיות שלך. ומשה ואהרון פה באמת מחנכים אותנו למודל אחר של מנהיגות. אם העם מתרגל רק לחשוב שמנהיג זה פרעו, לא היו לו מנהיגים, יש לנו עכשיו מנהיגים, ואצלנו זה עובד אחרת. אז אנחנו מתקדמים עם הגאולה, בעצם לאורך כל הפרשה, 7 מתוך 10 המכות מופיעות השבוע. 7 מכות. זה תהליך, זה תהליך, אגב גם זה, פרשנים אומרים, אלוקים לא רצה להביא את זה במכה, כן, תרתי משמע, במכה אחת את יציאת מצרים. 10 מכות, כי אנחנו בונים בנו את מידת הסבלנות, וההמתנה, ואת מה שנקרא הדרגתיות, לאט לאט. עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה וזה מתפתח. אז דיברנו תחילה על זה שצריך איזה חלום, I have a dream. דיברנו על זה שקוצר רוח יכול לגרום לנו לפספס דברים ענקיים בחיים. אגב, דברים ענקיים זה יכול להיות הצעה לדייט עם מישהו, שאולי יכול באמת לשנות את חייך להיות החצי השני שלך. זה יכול להיות איזה הצעת עבודה, איזה קורס, איזה תחביב, איזה היכרות עם מישהו. לא להיות עיוורים לכל מיני דברים שקורים, לא רק יציאת מצרים, כן? אלא יציאות מצרים קטנות בחיים שלנו. דיברנו על מנהיגות. שהיא כנה ואותנטית, לשתף בקושי בלבטים שלנו, לייצר מנגנונים של שיתוף פעולה שלא נהיה פתטינג או פרעו. בנקודה הרביעית והאחרונה, אפשר לקרוא לה הכרת טובה, הכרת תודה, הכרת הטוב. זה די מעניין שכל המהלך ההיסטורי האדיר הזה של יציאת מצרים מתעכב בגלל שאלה מאוד דרמטית. מי יקה את היאור? מכת דם צריכה להתחיל, בשביל זה מקים את היאור. מכת צפרדע גם, לוקחים את המטה ומקים את היאור. מה זה משנה מי? מה זה כל הדבר הזה? אלוקים יכול לברור מחדש, יאור, מתה, מה זה קריטי? שימו לב בפסוקים מי עושה את זה, ועוד מעט נראה למה. והכל תחת הכותרת שלנו, הכרת טובה. להיות אדם שמוקיר, מוקיר טובה ותודה. תראו, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם ויהיו דם. כלומר, אנחנו כדי להתחיל את מכת מצרים, לא משה יקה, אלא משה יגיד לאהרון, אהרון ייקח את המטה ויקה את היאור. אוקיי, נקסט, מכה הבאה, צפרדעים, שימו לב. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, עוד פעם, צריך את אהרון, נטה את ידך במטך על הנערות, על היאורים ועל האגמים, והעלה את הצפרדעים על ארץ מצרים. מה הקטע? למה משה לא יכול במרכאות להרביץ ליאור? מה, זה משנה למישהו משהו? במילא ירבצו ליאור, במילא זה סתם מין קיו כזה, מין אקשן כזה, כדי שמכת מצרים תתחיל. אז מה, התורה לא מבזבזת מילים. למה משה צריך להגיד לאהרון? רשי מסביר פה עיקרון יסוד בחיים שלנו. היאור, אני רוצה להזכיר לכם, רק לפני שבוע, הציל את חייו של משה. זוכרים את משה בטבע? שם אותו ביאור, כשאסור היה בכלל להשאיר אותו בחיים. ואז בת פרעה מצאה אותו, ומרים עזרה לה, ובזכות זה הוא ניצל, ועלה לגדולה, ועלה לארמון, וראה את אלוקים בסנה, וכל יציאת מצרים התחילה משם. אז היאור לא יחטוף מכה ממשה. או בלשונו של רש"י, לפי שהגן עליו היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקע על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקע על ידי אהרון. אני רוצה להתעכב, כי בעצם התורה, אמרתי קודם, אתם מבינים למה אנחנו לא מתעכבים על הניסים? והיו באמת שינוי סדרי בראשית, ברד ואש וחושך וכל המכות, 10 מכות מצרים, זה דבר מדהים. אבל לשנות את הטבע של האדם, זה עוד יותר נס, זה עוד יותר דבר גדול. והתורה, זה אנחנו עושים, זה לא אלוקים. והתורה מבזבזת מילים במרכאות על המעשים הקטנים האלה, שבלעדיהם הגאולה לא תתחיל. הגאולה תחכה עד שמשה ירביץ ועד שאהרון ירביץ ולא משה, כדי לבסס את אותו יסוד של הכרת תודה, של הכרת טובה. וכמובן, אם זה ככה על דומם, על נהר, מה הנהר נעליו, מה אכפת לו? אז תחשבו, מה שנקרא קל וחומר, כמה זה על בני אדם. אם ככה התורה מקפידה על כבודו של היאור, אז כמה צריך להקפיד על הכבוד של בן אדם? אם מישהו פעם עשה לי טובה, אני מחויב כלפיו, יש לי חוב כלפיו של הכרת טובה, של הכרת תודה, של תודה גדולה על, 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 על היחס שלו כלפיי. ופה אני חושבת שיש לנו שיעור עצום לחיים. אם ככה משה והיאור, אז איפה אנחנו בחיים בלהגיד תודה, בלשים לב, מי נותן, ברגישות. הייתי אומרת, בלפתח את הרגש הזה כלפי הזולת. כותב על כך המחנך הרב אליהו דסלר את הדברים הבאים. שימו לב. מעשה ההכאה ביאור ישפיע על הרגש, ומשהו ממידת הכרת הטוב של משה כלפי היאור עלול להיפגם. והרי האדם צריך לעשות את כל ההשתדלות לרכוש מידה זו בשלמות. אנחנו מנסים כמה שיותר לרכוש את המידה הזאת, להיות מוקירי תודה וטובה, וזה ייפגם אם משה ככה יביא איזה מכה ליאור. אפילו ליאור, אני אומרת שוב, תראו איזה ניואנסים של רגישות קטנטנה. וזהו, מזה בעצם הכל מתחיל. מכה דם, מכה צפרדיה, כינים, פרד, וכולי. 7 מכות. 3 מחכות לנו שבוע הבא. זה נשמע את הבטחה נהדרת. היו עמנו, 3 המכות האחרונות, מכת בכורות. אבל זה מה שקורה, כי זה גם לא רק המכות, זה גם תחילת יציאת מצרים. אבל זה יקרה בשבוע הבא. בואו נסכם רגע את הפרשה השנייה בספר השני, ספר שמות, פרשת וערה. קוראים אותה בשבת הבוקר בבתי הכנסת, קוראים אותה איפה שרק רוצים, ברחבי העולם. ואנחנו דיברנו על 4 גורמים שעלולים חלילה לעכב את הגאולה בפרשה, אבל גם בחיים שלנו, ושמנו אליהם לב לרגע. דיברנו על I have a dream, על יש לי חלום, על למה בכלל אני עושה דברים, איזשהו חזון, איזושהי תפיסת עולם שבכלל מכוחה אנחנו פועלים, שנותנת לנו כוח. דיברנו על האויבים שלנו, קוצר רוח ועבודה קשה, לראות שלא עובדים יותר מדי, לראות שלא מוסכים יותר מדי, שדעתנו לא מוסחת, שאנחנו לא חיים בקוצר רוח ומפספסים בשורות גדולות. דיברנו על מודעות למוגבלות, על משה שאומר שהוא הראל שפתיים ומייסד מודל מנהיגות יחד עם אהרון, לעומת פרעה שמנסה למכור לנו שהוא אלוקים, זה לא כך עובד לו. והכנות הזאת והשיתוף הזה מייצר מנגנונים יותר טובים של מנהיגות גם היום. ודיברנו לסיום על הכרת תודה. משה לא מרביץ ליאור כי היאור הגן עליו, שכל אחד ייקח את זה לחייו וינסה לראות איפה הוא עושה העתק הדבק מהעיקרון הזה לחיים שלו ולטובות ולתודות שהוא צריך לחוש כלפי הסביבה. אנחנו נסיים את המסע הזה, עוד צעד לעבר יציאת מצרים, זה כן, to be continued, אבל נסיים באותו משפט שבו פתחנו. זוכרים מה אמרנו בהתחלה? זה לא סיפור היסטורי. איך כתוב בספר נתיבות שלום? כתוב שכל השליחות למענה ירד האדם לעולם, היא למען יוציא את עצמו ממצרים. אז שנזכה למלא את השליחות הזאת. תודה רבה לכם. שבת שלום.